שממש ילד שאלתי את מור אבי, הרב הנזיר, חסד לברכה, על פרשת השבוע, שאלה שהיא לכאורה עד היום נשאר קצת בקושי אצלי. ראשית כל, אדם שעושה עבירה, או אדם שלא נהנה לדרישה לעשות צדק, לעשות יושר, זה ההחלטה שלו, הוא מחליט על זה, הוא נהג לו בסדר, הוא עושה מעשה לא טוב, מגיע לו עונש. אבל אם מהשמיים מכבידים את ליבו, מה שתוכנית אלוקית שמיימית גדולה שרוצה להראות לכל העולם את ניסי השם וגבורותיו, הוא סך הכל מכיר את הקדוש ברוך הוא. למה מגיע לו עונש? ברוך השם, אני רימדתי את ליבו ולבדר. הקדוש ברוך הוא עשה ככה שהם לא יעדו לדרישות של משה רבינו. עוד פעם ועוד פעם, כל מכה הוא מקשים את לימם יותר. אז למה מגיע עונש? זה שאלתי כשהייתי ילד. בוא אל פרעה, כי אני הרבנתי את ליבו ואת לבדיו. למה שנקריא אותה את מוצה, אנחנו רוצים לעשות אותות, אז שזה צריך להכביל את ליבו, ושהוא יקבל עונש, לא רק הוא, כל המדינה כולה נופלים בכל מיני צרות, גם ספרדקה.
אחד ירדו בתשובה.
כינים הרוב.
הוא חטא, הוא היה רשע, ורוצים לחתום לרשע את הדרך לעזוב בתשובה.
אתה מתחיל להגיד איזה תירוץ, נכון, יפה מאוד. אבל צריך...
הוא אמר להשעבד אותה, אבל הוא לא אמר עבודה פרח.
מה זה אמר? לא אמר, איך אתה יודע מה שהוא אמר? יש לך קו ישיר לשמיים? לאדוני יש קו ישיר לשמיים, איך הוא לא יודע? לא יודע, לא יודע. כן, חוץ מזה, מה פשט בוא אל פרעה? בוא אל פרעה ומה תעשה? תדבר אליו. לא נאמר שום דבר, בוא אל פרעה. מה זה תבוא אל פרעה? מה אתה? דבר אל פרעה, אני יכול להבין מה זה בוא אל פרעה. לבוא אל הבית שלו, לבוא למשרד שלו, לבוא ללב שלו, להיכנס בתוכו, מה זה בוא אל פרעה? דבר אל פרעה, הייתי מבין מה זה בוא אל פרעה. וכנראה העניין הזה של הביאה הזאת, היא כנראה לא פשוט. היא כל כך חשובה שעליה נקראת כל הפרשה. כל הפרשת השבוע מכילה את כל המכות אחרי הברד. מתחיל אחרי שנאמר קולות יחדיו הרבה והחושך ומכת בכורות. אחרי זה מתחילה העניין של קורבן פסח, המצווה הראשונה שהתנתה לישראל. מה כל זה נוגע לבוא אל פרעה? זהו גם פלא. מה הכוונה בוא אל פרעה? אומרים רבותינו המפרשים שכל קי הוא נתינת טעם. כל קי שבתורה, כך אומר סיפתי חכמים כאן ועוד. רש"י אומר להטרוד בו. להטרוד. גם רש"י היה קשה העניין הזה, מה לבוא. אז התורה לא גילתה, רק היא גילתה שלדי להעניש בעונש של מוות, גם שעוסקים בבן נוח, בן אדם שנברא בצלם אלוקים, צריך להטרוד בו מקודם, אחרת אי אפשר להעניש אותו. הרי מה שקרה אצל פרעה זה פלא. קודם הוא בא אל משה רבנו, אחרי הברד שעשה כל כך שבות ממצרים. הוא אומר, חטאתי אני מעמי הרשעים, והתירו אל השם, הרמי עוד קולות וברקים, קולות אלוקים, הוא ברד, השלחה אתכם, לא תוסיפו לעמוד. עולה לו משה רבנו, כתתי מן העיר, אפרוס את כפיי, לשם הקולות יחדנו. הברד לא תהיה עוד למען תדע כי להשם הארץ. אבל הוא אומר ככה ולא עושה את הדברים האלה. יש הבדל בין מי שלא מודה בטעות שלו, בחטא שלו, לבין מי שמודה ולא עוזב. מודה ועוזב ירוחם, זה בתנאי שהוא הודה ועזב. מי שמודה ולא עוזב יותר גרוע מכם שלא מודה, כי מי שלא מכיר בחטאו, אז אפשר להגיד שהוא איזה סוג של שוגג, הוא לא מבין מה שנעשה איתו. אנחנו אומרים שהם רוב בני אדם לצערנו שאינם שומרי תורה ומצוות, הם לא מודים, הם לא מבינים בכלל מה שרוצים מהם. הם בגדר תינוקות שנשבו, מה הם יודעים? אלה יודעים שאצל אבא שלהם, אצל סבא שלהם כבר אכלו חזיר שם ברוסיה ובארצות האלה, מה הם יודעים? לא יודעים שום דבר, לא מבינים. לפעמים צריך להיות לשקול אם בכלל לדבר אל מי שלא יודע לשמוע, כי המצווה להוכיח זה רק מי שיודע לשמוע. יש בפסוק בפרשה שדיברנו עליה קודם, שמענו על מה אתה לרעך כמוך, פרשת תחריבות קדושים, בפסוק שלי יש הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך ואהבת לרעך כמוך. למה התורה שמה שלושת התוארים האלה? אחד מדבר על אחיך, אחד מדבר על עמיתך, ואחד מדבר על רעיך. אין בתורה מהגדרות, אלא הגדרות מהותיות. אחיך כל אחד, הוא אחיך באופן טבעי, כן טוב או טוב או רע, הוא אחיך. דווקא אחיך בתורה ומצוות, אחיך מי שנולד באותו אבא ואותו אמא. אז לא תשנא לך את אחיך בלבביך, אתה מוכיח אותו, אפילו מעניש אותו בגלל המעשים הזה שהוא עושה, זה רק לפי חוץ, בפנים תזכור שזה אח שלך בלבביך. הוכח תוכיח את עמיתך, אומרת הגמרא במסכת ערכין, עד היכן מצוות תוכחה, חולקים המוראים, רבי יוחנן ואחרים, עם הדקאה או התקללה. אבל אם דעת הכל שיש רגע שאין צורך, אין תועלת, ואם כך אפילו אסור להוכיח, אתה מוכיח, אתה מכה אותך, מקלל אותך, תורה לא חייבה אותך יותר, הגעת לזה, יצאת יפה, אין מה לדבר. זאת אומרת שיש מצב של הוכיח צריך את עמיתך. עמיתך זה הקולגה שלך שמדבר את אותה השפה, שמבין את השפה שלך. אחרי זה אם איזשהו תועלת, אתה מדבר ובכלל לא שומע, לא יודע מה אתה רוצה ממנו, לא מבין את זה. בעיה שלנו בדור הזה שאנחנו לא יודעים איך להוכיח. תמיהן אם יש בדור הזה, שם הגמרא מובן במסכת ערכין, מי שיודע להוכיח, ותמיהן אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחה. זה נאמר על דורם של תנאים קדושים, מה נאמר על דורות שלנו? אנחנו לא יודעים, לא להוכיח ולא לקבל תוכחה. לא אני אומר את זה, אומר את זה החפץ חיים הקדוש, ספר אהבת חסד, שבדורנו זה נקרא לפני תוכחה שאין עמנו מי שיודע להוכיח. הביא החזון איש, זכותו תגיד עלינו ועל כל ישראל, בספרו חזון איש הלכות שחיטה, מסתמך על אהבת חסד ועל דבריו של מהר"י מולין, שבדור הזה אי אפשר להעניש חלילה בגדר עובדים ובינם מעלים, כי הם כולם נקראים לפני תוכחה, שאין בדור הזה שיודע להוכיח. ולכן בבחינת תינוקות שנשבו, מצווה עלינו לקרבם באבותות אהבה ובדרכי שלום עד כמה שידנו מגעת. להוכיח לו שום דבר, תדבר, תצעק, הוא לא מבין אותך, אתה פותח את העיתון או איך שהאנשים האלה מדברים, הם בכלל לא יודעים מה שרוצים מהם. קשה להבין את זה, אבל זה מציאות. האוזן סגורה, הלב אטום, המוח לא מבין, לא תופס, אנחנו לא יודעים איך לפתוח אותם, אין לנו את המפתח. זאת אומרת שההוכחה היא רק למי שיכול להוכיח. וזה אומר החזון איש, זה אומר גם הרן הרב בעל התניא, יוצא השבוע יהיה היוצא של האדמו"ר השביעי, רבי יוסף יצחק, זכותו תגן עלינו, שהיה חותנו של הרבי האחרון, הרבי לובביץ'. אז אני מזכיר את זה בשם בעל התניא. בעל התניא שואל ספירה, פסוק אחד אומר ואהבת לרעך כמוך, פסוק שני אומר, והגמרא אומרת מי שהוכיח את חברו ולא שווה לו, מצווה לסלוטו, שנאמר, כי בשנאיך השם אסלה, בקרומך את קוטט. שואל הרמב"ן, נתן איזה סתירה? יש ואהבת לרעך כמוך, ויש מצווה לסלוטו. וקוראים את הפרק הזה, חסידים, הלב של התניא, זה פרק ל"ב של התניא, בליקוטי אמרים, כך קוראים את בין החסידים. למה? הוא אומר דבר פשוט, הוא אומר. יש היהודי שבו והרשע שבו. את הרשע שלו צריך לשנוא, את היהודי שבו צריך לאהוב. לא יתייאש לקרב אותו. והוא משמש באותם המילים. מצווה לקרבו באבותות אהבה ודרכי שלום עד כמה שידנו נגעת. ויעריך בזה מרן אור ישראל וקדושו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, בספריו, אריכות רבה על העניין הזה של הדורות שלנו, שאין דרך אחרת רק על ידי קירוב, על ידי אהבה, משום שאין לו לשנוא ולהוכיח, לא יוביל שום דבר. עד בכך שיהודי אחד חשוב, פתח תקווה, אפרתי, מעבוד בחיים, גם חשוב, הוציא ספר שלם, הסנגוריה ממשלת הרב קוק, שמולי סנגוריה על ישראל. זה לא משייך לבני ישראל. גם גויים צריך להוכיח. הבעיה היא אצל גויים, אם מוכיחים אותם הם מקבלים, זה יוצר כתרוג על עם ישראל. למה לא רצה יונה בן אמיתי הנביא ללכת לנינווה להוכיח אותם? אומרים חז"ל שהגויים קריבי תשובה. הוא אמר עוד שלושה ימים, עוד 40 יום מנינווה נהפכת. והלך שלושה ימים בעיר, עיר גדולה לאלוקים, נגע ליבם, לבשו שק ואפר, עשו תשובה, גויים, ונתבטלה הגזירה. יונה הנביא לא רצה שקטרוג על ישראל, שאת הגויים מוכיחים והם שומעים וישראל לא ישמעו, לכן הוא ברח מזה. הקדוש ברוך הוא רצה אחרת, צריך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו מובן כאן העניין של פרעו. פרעו אחרי המכה של ברת, המכה השביעית, נכון? השביעית?
שביעית.
שבע מכות. הוא בא ואומר, אני מבקש סליחה, תראו לשם בעדי, הכל לא תרדלו, אני אשלח את עם ישראל, הוא מבטיח לכל ההבטחות. רק נהיה שקט, אמרנו שכח כל העניין. זה דבר של פלא. אדם כזה, כמו שנאמר כאן, זה רשע גמור. אם כבר הכרת בחטא שלך, וכבר אמרת בפיך, אתה לא שומר את הדיבור שלך, מלך שלא שומר את הדיבור שלו, לא שווה להיות מלך. ראש ממשלה שמבטיח לעם שהוא יחזיק את ארץ ישראל, ואחר כך בוגד בדיבורים שלו, לא שווה להיות מלך. זה היסוד של מלכות, לשמור את הדיבור. זה דבר מלך שלטון. איך שהוא מדבר, זה הזכות של השלטון שלו. אין לו אמינות. גם פרעה מלך מצרים היה מלך. אתה מלך, אתה מעבדיך אומרים שאתם תשלחו את בני ישראל ממצרים. מה קרה? איפה הדיבור שלכם? המלך כזה צריך להכביד את הלב, כדי שיראו כל העולם שלא הוא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא הכריח אותו למרות רצונו. שלא יהיה לו שום זכות. אם היה לו זכות, אז עוד יוכל להתנקם חלילה בעם ישראל. באה הגזירה, בוא אל פרעה, תבין מי שיש לך עסק. תבוא אל פרעה, אומרים רבותינו, תיכנס בלב שלו, ולתוך תוכו, תבין מי שיש לך עסק. אל תחשוב שיש לך עסק עם מישהו פשוט. זה סמל הרשעה, זה סמל הרוע, זה סמל העבודה זרה. פרעה היה יוצא למים בבוקר שלא יראו שהוא בן אדם, כי צריכים כולם להשתחוות לפניו. ארץ מצרים הייתה בית עבדים. בית עבדים זה גדר, התורה מגדירה את זה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. זאת כל המלכות בנויה על עבדות, לא על חירות. זה לא יכול, אין לזה זכות קיום, זה מוכרח לעבור מן העולם. עד וכך שכולם נענשים, שמלכות שסובלת מלכות כזאת שהיא מבוססת על אי צדק, על עוול, על שיבוד, על סמל של מיליונים, מוכרחה לעבור מן העולם. יחידים יכולים לעשות עבירה, לעשות תשובה. מלכות שבנויה, כל המשטר בנוי על עבדות, אין לה זכות קיום. צריך להבין למה באמת פרעה ועבדיו לא רצו לשלוח את עם ישראל. עוד שאלה, כשהייתי ילד שאלתי את אבי מורי לצד, שאלה באמת שאלה קשה, למה משה רבנו ואהרון הכהן לא אומרים את האמת לפרעה? שחרר את עם ישראל, תוציא אותם מעבדות לחירות, שיבול לגולה. לא אומרים לו ככה, נלך דרך 30 ימים במדבר לעבוד את אלוקנו, נלך ונחזור. וברור הדבר לפרעה שהם לא רוצים, רוצים גם את נערינו, גם את זקנינו, גם את בנותינו, אז ברור שהם לא רוצים רק ללכת לעבוד את האלוקים. לוקחים את כל הילדים, את כולם לוקחים איתם לעבוד את האלוקים. למה לא אמרו לו פשוט? מה זה אתה משעבד אותנו? אנחנו באנו אורחים מארץ אחרת, אנחנו לך לא שייכים לך, תשלח אותנו חזרה, איפה שבאנו. לא, לא אמרו ככה, למה? כי כלל גדול הוא שהקדוש ברוך הוא לא מצווה לדבר אל אדם דבר שהוא לא יכול לשמוע. מלכות מצרים לא יכולה להרשות לעצמה שייצאו עבדים לחופש. תתבטל כל המלכות. היסוד שהיא בנויה עליו המלכות זה עבדות. זה משטר של עבדות. מתחיל להתערער, התערער לגמרי. ראינו את זה בדורנו. אנשים אולי עוד יש מישהו בקהל שבא לברית המועצות. מלכות של עבדות, התחילו לתת ככה לחופשי, הסירוב ניתים, לא שמולם אלא מלכות, עושים ככה, התמוטט הכל. כל מה שהרזיק זה ככה, שיבוד. כמו הסנה שהוא אילן מלא קוצים, אומר רבי שמעון בן יוחאי, במסכת בראשונה של בחילתא ורשב"י, מפני מה נגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו משמי מרום, היה מדבר איתו מתוך הסנה, אלא לומר לך, מה הסנה הזה, אילן שכולו קוצים, שאפילו ציפור שנכנסת לתוכו אינה יוצאת ממנו עד שמתחתכת איברים איברים. כך היה שיבוד מצרים קשה מכל השיבודים שבעולם, שמעולם לא יצא ממצרים, לא עבד ולא שפחה, אלא הגר בלבד. ואני מוסיף לזה פירוש, גם הגר לא יצא לחירות, היא נמסרה כשפחה לאברהם אבינו, החליפה אדון, יצא ממצרים, אבל נשארה עבדות. לא ייתכן שמלך מצרים ועבדיו יוציאו עבדים לחירות, זה מנוגד למהות של המלכות שלהם. לכן היה צריך לדבר איתו שיתן ללכת לעבוד את השם. זה עוד שהוא יכול לשמוע. אבל הוא לא שמע על השעה הזה, מדוע הוא לא שמע, הוא יבין שברגע שיש לאדם אדון אחר מן השמיים, חוץ מהאדון שלו הבעל הבית, עוד סמכות, אז הוא כבר יותר לא יכול לשעבד אותו. עבדי השם, הללויה, עלו עבדי השם. עבדי השם לא עבדי בשר ודם. למה רוצים את האוזן של העבד עברי שרוצה להישאר בעבדות? אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, ועל הר זה וקנה אדון לעצמו, תרצה. או הקדוש ברוך הוא בעל הבית עלינו, או בשר ודם. הנאום הנפלא של אלעזר בן יאיר במסדה, שאומר מגיע לקיצוניות שאסור ליהודי להיות עבד לעם זר, לכן הם כולם הרי הרגו את עצמם, התאבדו. שאלה בהלכה אם הם צדקו או לא צדקו, מי אנחנו שנקטרג על קדושים בתאורים כאלה? אבל הוא הסביר את זה, שאי אפשר, זה סתירה מיני ובין, או שאתה עבד השם או שאתה עבד למסד ודם. אז באופן עקיף, על ידי זה שתשלח אותם לעבוד את השם, תיבטל השיבוד שלך. זה רוצה להגיד לו. כי אני ריבלתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שתתי אותו די אלה בקרבו, ולמען תספר בעוזרי ביתך וביתך, וידעתם כי אני השם. כל זמן שלא רואים את המציאות הזאת, שמתמוטטת מלכות הרשעה, עדיין לא אפשר, אין אפשרות לקבל מלכות שמיים. צריך לראות שמתמוטטת. מלכות הרשעה זה סתירה למלכות שמיים. לכן כל העניין מובן עכשיו. בועל פרעו, תראה מי שיש לך עסק. אחד שאמר לך, תלכו, רק תתפללו שיפסק הברד. וזה היה אחרי שכבר נאמר לו, אותך מסתולל ועמי, אני שולח מחר הרבה מכל גבוליך. ורגע שהוא מתבטל הגזירה, מיד שוכח את הכל. איזה רשעות היא זאת? לכן צריכים לדעת, אם מי שיש לנו עסק, העניין הזה של הרבה החושך במכן בחורות, זה 3 מכות לכאורה, למה זה היה צריך לקרוא? כדי שיגיע הרגע שלא תהיה ברירה, או שאתם מתים, או שאתם מותים להם ללכת. בחיים לא ייתנו לצאת לעם ישראל. זהו, למען תדע כי להשם הארץ, כמו שאמר לו משה רבנו, אפרוס את כפיי וצאתי מן העיר, למען תדע, הוא לא ידע. הוא חשב שהוא יכול לעשות נגד עצמו של הקדוש ברוך הוא. הברד שירד על הסתולדותו בעמי, כמו שנאמר, זה לא הספיק. צריך לבוא הרבה חושך מכת בכורות, ורק מכת בכורות מכריעה את הכף, ואז יש נוצר מציאות חדשה, יש עם השם בעולם, עם השם שהוא מדהים רק בקדוש ברוך הוא, שום מלכות לא יכולה להם. גלות יש, שעיבוד יש, אבל בפנים נשאר היהודי, העברי, כתב המשורר הנפלא, המנהיג הלאומי, שאני מאוד מעריך את, 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 את יצירותיו, נראה לי שזה היה זאב ז'בוטינסקי, זוכר לברכה, עברי גם בעוני בן חורי. עם עבד, עם הלך, נוצרת בן מלך בכתר נאתר. אם אתה בן ישראל, נחה עליו השראה עליונה לכתוב שורות נפלאות כאלה. זה נשאר בן חורי. זה היסוד של כל העניין של פרשת השבוע. לצאת מהגיד לחירות ושיבוד לגאולה. לכן אנחנו אומרים, מוריי ורבותיי, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארונך השם כדיביתני, ולא סביבך את האויב האלי, בערב, השם אלוקי שיבת לך ותרפאני, אני מגיד כל הפרק, העיקר בערב ילין בו רופי, ולבוקר הנה, הערב ילין בכי זה הגלות, השיבוד, הבוקר זה החסד של הישועה, של הגאולה. ולכן עם ישראל יוצא ממצרים ולא מגיע לשחרור המלא עד שהוא שר את שירת הים. שנזכה בעזרת השם בשבוע הבא, שנגיע למצב הזה שלא רק נצא מהשיבוד הגשמי למשיבוד הרוחני, שיחזרו ישראל בתשובה, שהמלכות תדע שלא משנים דיבור. אם העם שולח אותך, אני אומר את זה גם, אבל אמרתי זה לא בעצמו, עם ישראל שלח אותך, הבטחת לו משהו אחר, קיבלת פי שניים מכל המתנדים שלך בגלל שהבטחת את זה. אתה לא יכול לעשות נגד מה שהבטחת, אלא כן תלך לעם, תבקש להם רשות עוד פעם. תעשה תשובה, השם ישלח ישועה וגאולה לעם ישראל.